שלום לכולם, יום רביעי, ו' בית בבית, תשע"ז, יום השיעור שלנו בפרשת השבוע, יעסוק במפגש של יהודה ויוסף, יוסף ואחיו, ההשלכות שיצאו לנו מתוך המפגש הזה, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהמפגש הזה של ההתאחדות החדשה, המחודשת, של יוסף ואחיו, ולמעשה תחילת הגלות. תחילת ירידתם של בני ישראל למצרים, יעקב מגיע עם כל משפחתו ליוסף למצרים, ואז מתחילה הגלות למעשה להתחיל להתממש אותה הבטחה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע
מידע
כי גר יהיה זרעך בארץ לא לאב ועבדום ועינו אותם 400 שנה ואחרי כן וכולי. כלומר למעשה הפרשה של... כן, בסדר. אבל בפרשה שלנו אנחנו מתחילים לראות איך דבר השם אל אברהם אבינו על השאלה השאלתית מאוד, כאשר אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, במה ידע כי עיר השם לה? הבטחת לו, הבטחת לי את הארץ, הבטחת לי זרע, אבל אתה יודע מה? תן לי איזה ביטוח צדדי. במה ידע כי עיר השם לה? המפרשים מתעסקים בזה, מנסים להסביר האם זה חוסר אמונה של אברהם או לא חוסר אמונה של אברהם בהבטחה, אבל זה לא הנושא שלנו, הנושא שלנו עוסק במוסר כפול וכיום, אני פשוט לא רוצה להרחיב בעניין, אבל היום למשל אנחנו יודעים שיינתן פסק הדין במשפטו של החייל אור עזריה, והמוסר הכפול, המוסר הכפול משחק משחק עצוב, לעניות דעתי גם במשפט הזה, אני לא רוצה יותר להוסיף, אנחנו רואים הרבה מוסר כפול. הרבה מאוד מוסר כפול מסביבנו, ואנחנו נדבר על זה היום בשיעור דרך הפרשה שלנו, ונלמד איך לא להיות כאלה שיש להם אחד בפה, אחד בלב, או יותר גרוע, מחלקים את המוסר לקבוצה מסוימת, מגזר מסוים, ויוצאים כנגדם בשצף קצף, וכלפי אחרים שעושים את אותו מעשה, לא שומעים אותם בכלל. כלומר, יש פה איזה מין מצב לא ברור, כל זה נלמד בפרשה, ונתחיל אולי במקור הראשון שיש אצלכם, בדף מקורות, מקור מספר אחת, פסוק מהפרשה שלנו, תניעו דרמת היד, קרא בבקשה.
היום היוסף ולאחיו, אני...
מפגש טעון. האחים לא מכירים את יוסף, יוסף מכיר אותם, אחרי כל מה שאמר עליהם, מרגלים, כסף, לוקח להם, מחזיר להם, הגביע. ואז הוא אומר לי, ואומר להם, אני יוסף, עוד אבי חי. יופי. ו? מה קורה לאחים באותו רגע? נבהלו מפניו. הלם, בצורה הכי טראומטית שאפשר לעלות על הדעת. 22 שנים, הוא נמכר בתור נער בן 17, לעבד. אז אתה יודע מה קרה? ופתאום הוא המשנה למלך מצרים. הוא שליט על כל מצרים. זה מעבר לא הגיוני בשכל. בכל דמיון הכי מפותח שיכול להיות לבן אדם, אף אחד מאחי יוסף לא העלה בדעתו, שיוסף יהיה משנה למלך מצרים. זה הדבר האחרון. שאפילו לא חשבו לחשוב עליו, כי זה לא הגיוני, זה פשוט לא ייתכן. איך אנחנו יודעים שזה לא ייתכן? כי בפרשה הקודמת, איך אומר פרעה? למה יוסף? למה דווקא לבחור בעבד? שימו לב, עבד לא מקומי, בא מחוץ לארץ, כן? והוא יהיה מלך מצרים, הרי הכללים החוקיים של מצרים קובעים. מלך לא יתמנה אלא אם כן הוא מצרי. אבל פרעה אומר, בגלל המציאות המשונה המיוחדת אני ממנה אותו. אבל באופן עקרוני זה שבירת חוק מצרי. כלומר לא הגיוני שהאדם שהיה עבד, שבא מחול יהיה מלך המצרים. כלומר גם אם היית חושב על כל מיני רעיונות, על זה לא היית חושב. כלומר כל האחים עומדים ונבהלים מפניו, רש"י, מקור מספר 2, אביוד, מה אומר? רש"י אומר, רגע, זה לא בהלה. במעבר הטראומטי בין המראה מול העיניים לבין ההיגיון, אלא מפני הבושה. אתם מבינים באיזה מצב מביש נמצאים האחים? אני יוסף, במילים אחרות, אני אותו אחד שמכרתם אותו בגלל חלומות שחלמתי וסיפרתי לכם שאתם משתחווים לי. אוהו, איך השתחוויתם לי פה? איזה יופי! אוהו, אוהו! איזו בושה! אתה רוצה שהאדמה תפתח את פיה ותבלע אותך. המעשה של האחים והתוצאה רחוקים כמו המזרח מן המערב. ולמעשה צריך לשאול כמה שאלות. יש לי שלוש שאלות לשאול לשיעור שלנו. הראשונה שבהם, כל הטענות של יהודה שמספר ליוסף על האח בנימין הקטן, על האסון שקרה למשפחה, שהילד הזה כל כך קשור לאבא, ובכמה היה ילד דרך אגב?
שלוש.
בנימין? עכשיו פה?
37.
הוא היה גדול, היו לו 10 ילדים כבר. כשעומד לפני יוסף, אבא ל10 ילדים.
מה?
כן.
ו... יוסף, חשבתי בנימין.
לא, בנימין אין דבר. יוסף היו 2. ועומד שם ואומר, הילד, הילד המסכן הזה, הקטן שכזה, אבא לא יכול בלעדיו. וכל התעלות של יהודה. ואם כן, מה אומר להם יוסף? אני יוסף. אבל מה היה הטענות של יהודה? הטענות של יהודה, ואתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו, והיה כראותו כאל הנער ומת. הנער, הילד, בן אדם, זה אבא ל10 ילדים, על מה אתה מדבר? יוסף צריך להגיד לו, סליחה, לא התבלבלת? זה, אתה מדבר על הילד הזה?
כן, אבל עובד
זקנים. אז מה?
לעומתו הוא ילד, כאילו...
מה קשור? לא קוראים לבן אדם מבוגר, ילד!
אני שמעתי זקן, אמרו לי...
כן, בסדר! אבל אני מדבר פה מה שיוסף יכול להגיד לו.
הרב, זה הילד הקטן שלי.
בסדר, נו.
אסור
לו להגיד. אבל יוסף, אני עכשיו, כל הכבוד שאתם מצדיקים. אבל אני מנסה לגעת כזו רגע על האפשרויות שיוסף יכול לענות. להגיד לו, סליחה, על איזה ילד אתה מדבר? אני לא רואה פה שום ילד.
זה רמז.
לא רמז. אני לא פה אדם מבוגר. במדרשים מסופר שיוסף מדבר איתו.
נכון.
ואומר לו, וכמה אתה? כמה ילדים יש לך? איזה ילד, על מה אתם מדברים?
ולמה בשמואל קוראים
לשמואל
הנער?
הוא לא נער. שמואל הנער? מה שקראו לו נער, היה נער? כן, הוא היה נער.
הוא לא בן 3, אל הנער הזה התפולד.
אז זה משהו אחר. כן, ואתה לא מקשר עליי משם, כי זה לא אותו דבר.
אבל זה כנגד, זה...
אתה אומר ככה לשון...
אני לא יכול בלעדה.
אוקיי, בסדר. אתה אומר זה לשון הכתוב. טוב, בסדר. אבל, שימו לב, יהודה אומר... כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? טוב, אתה אומר ככה כותבים, בסדר. השאלה השנייה, הרי מה היה לפניכם? לפני שיוסף מתגלה אליך, הרי הם מובאים לפניו, נכון?
כן.
הם מובאים לפניו באשמה של גניבת הגביע, נכון?
כן.
הם עומדים לפניו. אבל עוד לפני שהיה סיפור גניבת הגביע, הרי הם יורדים למצרים עם בנימין, נכון? ואז הם עומדים לפניו, משתחווים לו, ואז כתוב, וישאל להם לשלום, ויאמר, השלום אביכם הזקן אשר אמרתם, עודנו חי? ויאמרו שלום לעבדך, לאבינו, עודנו חי, ויגדו וישתחוו. למה אתה שואל אותם עוד פעם, אחרי שעה, שעתיים, עם אבא חי? הם עוד לא הלכו הביתה וחזרו. כבר שאלת אותם מקודם שהם באו למצרים, עם בנימין, עם אבא חי, אמרו לך כן, חי. עכשיו, הם בדרך לצאת, החזירו להם את הגדיה, עשינו להם את הקטע, החזירו אותם, הם לא הגיעו הביתה אפילו, הם לא יצאו ממצרים. למה אתה שואל אותם עוד פעם? האם האבא חי? כבר שעת על מפני שעתיים.
הם יצאו מהעיר.
לא, אבל לא ממצרים.
זה כל זה רמזים.
יצאתם מירושלים, אבל עדיין הם בישראל. הם עוד היו בתוך מצרים. לא שהם הגיעו לארץ כנען, ראו את אבא, חזרו עם הגביה. שאלת אותי לפני כמה שעות.
הוא לא שואל אותם.
למה? מה הרעיון לשאול אותם עוד פעם?
הוא לא שואל אותם שם.
הוא שואל אותם שם, לא, הוא שואל אותם. שכן את הפסוק, אומר הפסוק, וישאל להם לשלום, ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם, העודנו חי? ויאמרו שלום לעבדך, להבינו, עודנו חי. כן שואל, כן גם אין תשובה. מה אתה שואל אותי עוד פעם? לא הייתי בבית, מאיפה אני יודע?
רוצה לרמוז להם.
זאת אומרת שהשאלה הזו היא שאלה אחרת. השאלה עודנו חי עכשיו היא שאלה אחרת מהשאלה הראשונה כשהם באו פעם השנייה למצרים. שמה זה באמת עדיין הוא חי. חי, בגוף, פה. עוד לא נפטר. אז מה אתה שואל עכשיו? העודנו חי. זאת אומרת משהו אחר.
אני
מנסה
לרמוז להם.
תראה, ובאמת, הדבר הכי מעניין, אם תחפשו עם זכוכית מגדלת בין הפסוקים לשאלה הזו, שקראנו בפרק פסוק ג', ויאמר יוסף בן אחיו, אני יוסף, פסיק, העוד אבי חי סימן שאלה, ותחפשו את התשובה, תחפשו תשובה, האם האחים ענו לו או לא, מה התשובה?
לא.
לא ענו לו עד היום. אז איפה התשובה? למה הם לא עונים? שואלים אותך, תענה. נבהלת, תרגע, תענה. אבל יותר מזה, נגיד שהם נבהלו ולא יכולים לדבר. כתוב, כי נבהלו מפלא. מצוין. יוסף אפילו לא מחכה לתשובה. הוא אומר להם אחר כך, מהרו, עלו, לכו הביתה, תביאו את אבא. הוא לא מחכה לתשובה, אז למה אתה שואל? תחליט. אוקיי.
הוא רוצה לעורר בהם מצפון, נראה לי ש...
רוצה לעורר בהם מצפון.
כן, כי הם עבדו על אבא שלהם שהוא מת וכל
זה. אוקיי, בואו נראה. בואו נתקדם. הבנו את השאלות?
לא.
לא, אז אני אגיד אותם קצר. מה פירוש? הטענות והבקשות של יהודה כלפי הרחמים על יעקב, האבא הזקן, אחד. שתיים, למה אתה שואל שאלה ששאלת לפני כמה שעות ואנחנו לא יכולים לדעת אם השתנה משהו או לא, אני מסביר את השאלות. הדבר השלישי, אם שאלת, למה אתה לא מחכה לתשובה?
אה, יכול להיות שהם עובדים עליו. שהם עבדו עליו,
אבל יכול להיות, אז הוא מברר, בסדר. פעם שעברה אמרו לו, כן, אבינו חי. עכשיו הוא שואל אותה, העוד אבי חי, והם יעבדו עליו עוד פעם. מה הוא יכול להוכיח? אם הוא לא מאמין להם, אז למה הוא יאמין להם עכשיו? בגלל שעבר להם, אני עושה...
הם רואים אותו כל פעם, עולה, חוזר, עולה, חוזר, עולה, חוזר.
הם לא רואים אותו עולה, חוזר, הוא לא רואים אותו שום דבר. שכתוב שכויתפק יוסף, כן? ויאמר הוציאו כל איש מעליי, כן? לפני זה הוא הולך לחדר, וילך אחד רבייף. הוא סוגר את עצמו, הם לא רואים אותו. הם לא רואים שום דבר.
אבל כשמחזירים אותם פעמיים בגין מגודנבה.
אבל הם לא רואים מה קורה ליוסף. בסדר?
רואים.
ממילא אנחנו נברר את שלושת השאלות או ארבע השאלות הללו. כן. לומר לאור זאת, אנחנו מתבונן במפרשים שלפניכם. אם זה עמק דבר, זה הנציב מבודושין, אם זה המדרש, אם זה הכלי יקר, כי כולם מתעסקים בדבר הזה של המפגש עם אני יוסף והשאלות הבלתי פתורות. מה היה הסגנון? ממה נבדנו כל כך? ומה זה קשור אליהם? מי רוצה לקרוא בבקשה מקום מספר 3, הנציב מבודושין, לעמק דבר, קרא בכבוד אחיה.
העמק דבר בראשית פרק ובי פסים ג'. העוד אבי חי...
חבר'ה, אני מבקש, תשימו לב, בפנים יהיה קשה לעקוב. אם לא אוכלים. כן.
אינו מובן שאלה זו וכי לא ידע שהוא חי וגם מה ש...
רגע, הוא לא ידע שהוא חי?
לא ידע שהוא חי וגם מה שמסיים במקרא ולא יכלו לענות אותו כי נבלו מפניו.
תראים ביום.
תראים ביום. מה היה להם לענות לולי?
לא נבלו, אומר האמת דבר בסדר. נבלו. אבל נגיד שהם לא נבלו. מה הם יכולים לענות לו? הם כבר ענו לו מקודם שהוא חי. מה השאלה הזו?
הם עבדו אליו.
מה? לא, הוא לא מקבל את זה.
אתה שהוא חי, מה?
אמרו לו, הוא חי.
הם
יכלו... אז נשאל אותם עכשיו, אבא חי. אמרו לו, נעיין בתשובתנו הקודמת. הוא חי, מה השתנה? מפני שעה.
מפחדים אלו, מה? הרב.
אומר הרב דבר, בואו נסתכל בפנים. מסרת חגיגה בדף דלת אמר רבי אלעזר.
כמעט
עליי קרא.
בכי ולך לא יכול לענות אותו.
רגע, יש לנו דבר דומה גם במסכת חגיגה בדף ד' והיו אמוראים שהיו מגיעים לפסוקים מסוימים והיו קוראים אותם, היו פורטים בבכי. במובן של הפסוק, מה הפסוק מעורר אותנו, בתוכנו, בפנים, מה זה אמור לעורר? אומר רבי אלעזר, כמעט עליי קרא, כשהיה מגיע לפסוק הזה בפרשה ויגש, קרא, בכי, היה בוכה, קורא את הפסוק הזה בבכי ואומר, ולא יכלו אחיו לענות אותו. למה? קרא אחיה. ומה תוכחה?
של בשר ודם, כן, תוכחה של הקדוש ברוך הוא, הוא על אחת כמה וכמה.
וואי. למה בוכה רבי אלעזר? אומר, תראה מה קרה לאחי. מי הוכיח אותם? אמר להם, אני יוסף. אתם מכרתם אותי. עכשיו אני פה במעמד של שליט. אני יוסף. איזה תוכחה. איזו בושה. וזה בן אדם, זה יוסף. אפשר לספר לו סיפורים, איך אמרת עזרא עכשיו? אפשר לעבוד עליו. אומר רבי אלעזר, למה נענה לקדוש ברוך הוא שישר את האדם? מדוע עשית כך וכך? ואי אפשר לעבוד עליו. אומר רבי אלעזר, זה פה פסוק שמלמד אותנו איך להתייחס לדברים הנלמדים מתוך הפרשה. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. איזו בושה, איזו כלימה. ואיך נרגיש לפני הקדוש ברוך הוא שישאל, בני חביבי, מדוע לא עשית כך או עשית כך וכך? הוא גם יודע מה אתה חושב, ואתה יודע מה אתה מתכוון, ואתה לא יכול לעבוד עליו.
גם לא ירדו על משנה מלך.
אולי כן, להציל את עצמה. אולי, תמשיך לקרוא אחיה. ולכאורה, שואל האמת דבר, רגע, לא הבנתי. רבי אלעזר אומר שאין פה תוכחה. בואו נקרא את הפסוק אותך, מקום מספר אחד, ואני רוצה בלך ואני עושה. העוד אביחל, יש פה תוכחה. הוא אומר להם, אני עושה בשם מכרתם אותי למצרים, אשר התעללתם בי, אשר... לא, הוא אומר להם, אני עושה. אומר, העמק דבר קרא,
ולכאורה... אלא חזק אלו פשוט...
פשט המקרא. קרא, פסוק.
שפסוק...
שהוא כמטמיע.
אם באמת הוא אבי חי ואומר מדאגתו אליי.
יופי, השאלה פה היא אחרת. לא אם הוא חי פיזית. אני יוסף. אמרתם לי שאבא חי כן, בגוף. אבל באמת אבא שלי חי. אתם יודעים כמה הוא אהב אותי. הוא באמת חי או שהוא חי אבל הנפש שלו מתה? זו שאלה אחרת, אומר הנציב. הוא ממשיך הלאה, בהיותו יודע.
בהיותו יודע שהיה אהוב אצלו מכל הבנים והיינו ש...
תהיה כלומר...
עוד אבי חי ולא אמר אבינו.
שימו לב, מה אומר להם יוסף? העוד אבי חי! מה צריך להגיד להם? אבינו! זה אבא של כולם, לא? אבל לא, אבא שלי.
אבא שלי, לא שלכם.
האבא שלי, הוא אבא של כולנו, אבל האם אבא שלי שאהב אותי כל כך אחרי המחירה שעשיתם?
הוא עדיין אוהב
אותי. האם עדיין הוא חי? יש לו חיים אמיתיים, שמחים, מאושרים, כמו שהיה לו לפני. המשיך הלאה אל הדייק.
אל הדייק, שהוא אבי
בייחוד. בייחוד, הוא אבא שלי.
ביחיד.
איך כתוב ביער, יעקב את יוסף מכל
בניו.
מכל בניו. ויעש לו כתוב מפסיד.
אולי
לבניינים? נפשית מה עשיתם לו? מה המצב הנפשי של אבא? זה שהוא אוכל ושוטה וקם והולך, זה לא אומר שזה חיים.
אבל
אני... הלאה? ותמיהה זו...
ותמיהה זו היה
תורך עליך. זה התורך. התורך פה היא בהסתר, אוקיי? היא מוסתר. כן, היה...
איך הם ידעו כאילו שזה לך, כאילו, נגיד עכשיו הוא מסביר את זה, נכון? הפירוש מסביר את זה.
אבל נציב, כן.
כן. איך הם הבינו את זה שהוא אמר להם?
זה בבינו מה שאנחנו הולכים לברר.
לא, אני שואל איך הם הבינו את מה שהוא אמר להם?
מהתגובה, מהתגובה שנאמר, תיאור המפגש, ולא יכלו אחד לענות אותו כי ניבלו מפניו. ההלם הזה. מבין שהם הבינו אותו טוב. כן, חזרה?
הרב, אבל...
מה אמרנו?
שנפץ בעצם הדבר הבאמת.
זה, כשאנחנו אומרים נפש, אומרים נשמה זו הגדרה הכוללת. לא נכנסים עכשיו לפרט, כן? בסדר? איך נשמת אביב? תראה, הנה, תיקן. אוקיי? בכלל, אתה אומר נשמה. אתה לא מתכוון לכל חלקי הנשמה. אתה מדבר, נשמה, נכון? יש הגדרות כוללות. בסדר? וזה, נפש נשמע פה, כן, תמשיך אחיה.
שאפילו הם לפי מחשבתם דנו את יוסף בצדק מכל מקום, היה להם לחמול ולחוש על אביהם שערי ידעו כי אבתו עזה אליו.
זה קטין.
זה קטין, ולא יכול לך לענות אותו מפני הפחד והבושה.
תבין, אומר האמת דבר. אומר הנציב, שהעניין הוא פה, שלכל להיות שלשיטתם הם צדקו שהם מכרו אותו, שרצו להרוג אותו. יכול להיות. אבל מה הם עונים על הצד הזה של הבריאות הנפשית של אבא? הם לא יכולים לענות. שאני פוגע במישהו, גם אם אני חושב שאני צודק, אני לא מסוגל לתאר או לדעת איך הוא ייפגע. עד איזו רמה של פגיעה הוא יגיע. אומר הנציב מבולוז'י, זאת התוכחה הכי קשה, כי אנחנו בחיינו פוגעים באנשים. בדיבורים, במעשים. ואתה לא יודע עד איפה ירדת, אתה לא יודע עד איפה פגעת. Okay. אין לך מושג, אתה לא יכול לענות. תמשיך הלאה. ובזה היו עונים אותו. עצור כאן. למה לא יכלו לענות לו? כי אין מה לענות. אין תשובה. אתה יודע מה קורה אצל האחר? אתה יודע מה קורה בליבו? לא יכולים לענות. איזה זעזוע, וואו, לא חשבנו על זה. פקדתי במישהו. לא חשבתי על הצד הנפשי שלו. לא חשבתי מה זה מעורר בתוכו, מה זה עושה לרגשות שלו, מה זה עושה לחיים הפנימיים שלו. גם שאני טועה. או, נראה לי שאני טועה. לכן להמשיך, הנציב אומר, רגע, מה אתם חושבים? שבני יעקב לא יודעים לענות, יודעים לענות אותם מאוד. כאשר רחל באה ליעקב, אומרת לו, אבא לי בנים, כי מה אם נטע אנוכי, מה הוא אומר לה מיד? מה, הוא שותק? אומר לה, תחת אלוהים אני? מה אני תמיד לי בנים? למה לא עונים לו? תמשיך לקרוא? כמו שענה יעקב, לרחל.
אשר עלה בלבבה,
מחשבה. בלבבה, מחשבה כזו. כך היה להם לענותו.
שמכל מקום ודאי כולם עובדים אליו, ומכל שכן, הרי גם מחשבה כזו...
לא, הרי גם בנימין קיים, היו צריכים להגיד לו נכון, אתה שאלת מה קורה עם אבא, אני אגיד לך מה קורה עם אבא. לאבא יש עוד 11 ילדים, ויש לו בן חמוד שהוא אוהב אותו מאוד, שקוראים לו בנימין. ולבנימין יש 10 ילדים נכדים, ובצדר, אבא חי. למה הם לא עונים לו את זה? מה הוא ידע?
הוא ידע שבנימין הוא קיים.
הוא מולו, הוא עומד פה, אצלו.
לא, כאילו לפני
שהוא
במצרים.
כי
אבא שלו
אהב
אותו יותר.
הרב.
לבדתי השאלה.
שנכון.
הוא ידע, בטח שהוא ידע.
הוא ידע. בנימין היה שזרקו אותו לבור?
יוסף, זרקו לבור.
כן.
אם כן...
רגע, רב, באמת, בנימין היה שהם...
זרקו לנולד. לא. עוד לא נולד.
מה נולד?
הוא עוד לא נולד. לא, סליחה, הוא היה נולד. סליחה, טוב, הוא היה בבית, היה קטן. כן.
רב, אם הם היו עונים לו שאבא חי, אז הוא יהיה נעלב, כאילו אבא... מה אתם אומרים לי, אני... מה אתם אומרים לי, אבא...
כן, אבא חי. אבא חי, בוא נגיד לך, עזרא היקר, החמוד, אני מכיר את עצמי. אבא שלי נפטר לפני שנה וחצי בערך, כן? ואני חי. כן, חי, משלימים במצב. זהו. מה לעשות? החיים לא נגמרים. אני מאוד אהבתי אותו.
האם בנפש שעדיין חי
מספיק? יעקב חשב כשהוא...
אתה חי! אתה חיים ממשיכים, החיים חזקים. החיים חזקים מהכל. מהכל. לפגוש משפחות שכולות שאהבו את הילדים שלהם והלכו לעולמם וממשיכים לחיות. יש חור בלב.
יש חור בלב.
יש בסדר, אבל חיים. חיים, ומתחתנים, ורוקדים, ושרים, ואוכלים, ושותים, ומברכים שהחיין.
הרב, אבל שואל אותו, האם אבא שלו חי לא כולל
החור
הזה, האם הוא חי...
איך הם יכולים לדעת? אתה, זו השאלה שפה...
נכון, אז אם הם היו אומרים שאבא חי בלי החור הזה, אז יוסף היה אומר...
לא, אנחנו יכולים להגיד לו, אבא חי, נכון, הוא חי, יש לו עוד בנים, יש לו חור בלב, כן, אבל הוא חי, ברוך השם, תודה לאל. יכולה, יכלו לענות לו?
כן.
למה אני?
את מי?
יוסף.
שאלת, זאת התשובה, מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
הוא היה אומר...
בוא תסתכל בפנים.
אבל לא חי.
בוא נראה, ואם כן, אחיה?
ואם כן...
לא הגיע, זה ערבי אין כל כך. שלא יחיה לפני זה. הוא לא ימות, למה? כי ברוך השם יש משפחה גדולה, יש נכדים, בסדר, קשה, אבל שורדים. אבל לא יכלו...
לעמוד בתוכחו...
בתוכחתו.
בתוכחתו מפני הבעלה. וזה מאברהם שכל שכן בתוכחה של הבעלה לאחור, שבדם תשובתם של האדם שאינו באמת כל כך על אחת כמו וכמה.
מסביר האמת דבר, אתם מבינים למה אנחנו לא יכולים לענות לו? כי הבושה לא מאפשרת לך. לענות.
בעלם.
אתה אדם אמיתי. הבושה משתיקה אותך. כי כל תירוץ, כל הסבר שתיתן, מלמדת שאתה לא מבין מה שעשית. אתה מחפש כל מיני תשובות. מחפש כל מיני הצדקות. ואין. אתה יודע, אין. לכן אומר העמיק דבר, זה מה שאומרת הגמרא במסכת חגיגה בדף ד', אמר רבי אלעזר, וואי 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 וואי. מה נעשה ביום הדין, ומה נענה ביום התוכחה?
רב, באמת אין מה לענות.
הבושה כל כך גדולה. מה עושים? תסתכלו בבקשה, במקום מספר 4. המדרש, נקרא מדרש שכל טוב, תסתובב בבקשה שם. אמר רבי אלעזר בן עזריה, אוי לנו מיום הדין. נכון? ואוי לנו מיום התוכחה. בואו נראה מה אומר המדרש. רועי, אתה רוצה לקרוא לנו בבקשה במקום מספר 4? וכל?
שכל
טוב.
בראשית פרשת ויגש,
לא שומעים אותך.
כי נבעו מפניו, אמר רבי אלעזר בן עזריה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה יוסף שהוא בשר ודם, שהוכיח את אחיו לא יוכלו לעמוד
בתוכחתו
בתוכחתיו של
הקדוש ברוך הוא
מלך מלכי המלכים
שהוא עד בדיין
ובעל דין ויושב על כיסא רם ונישא בדין ודן את כל האדם לפי מעשיו על אחת כמה וכמה שאין בריאה יכולה לעמוד לפניו
נו הלאה שנאמר
נאמר אם תופיע שם יעמוד לכתיב כי לא יצדק לפניך כל חי
מה אנחנו אומרים? כתשובות? מתי הקדוש ברוך הוא עומד מולנו? ואומר לנו מה התשובה שלך?
ביום הדין.
ביום הדין וביום התוכחה, כאשר אנחנו מה מתנהגים? במוסר כפול. כאשר אנחנו עומדים בחיי היומיום שלנו במוסר כפול, זה יהיה אוי ואבוי ביום הדין וביום התוכחה. מה פירוש מוסר כפול? ששני אנשים עושים אותו דבר, ועל זה אני יורד בעל השני, במקרה הטוב אני אשתק. יש פה יותר רואי, את השני אני משבח. על אותו מקרה בדיוק. זה מקומם. זה לא נתפס. זה לא הגיוני. זה לא יכול להיות. התוכחה הכי גדולה שהאדם יכול לקבל וכאשר אנחנו סולחים לעצמנו על מעשים שכשחבר שלנו עושה את זה או מישהו אחר עושה את זה אנחנו בולעים אותו בהבל פינו מעשים שנעשים כל יום. אדם יכול לאכול בלי לברך ולראות מישהו אחר שלא מברך ולהגיד לו, גוי! למה אתה לא מברך? אני כן, אני צריך. תמיד. קורה או לא קורה? תראה את הפושע הזה! תראה את המחלל שבת הזה! וכשאתה מחלל שבת, כי קמת בלילה לשירותים והדלקת את האור בטעות, אמרת, אוי, שבת, וקיבית, אתה אומר, טעות. אבל כשתראה מישהו אחר עושה את זה, תגיד לו, מה אתה עושה? שבת היום. זה מוסר כפול. זו חציפות. זו הונאה. על זה יבוא הקדוש ברוך הוא יגיד, תן הסבר, למה עליך זה טעות ועליו הוא פושע? תן לי הסבר, תענה לי! איזו בושה. מה תגיד? שאתה אגואיסט? עוד יותר גרוע, בושה כפולה. יש כמה דוגמאות שאפשר לקחת מן החיים. לכולם קשה לקום בבוקר, צריך להודות לזה, כולם. אין אחד שלא קשה לו לקום בבוקר. אחד בגלל שהוא לא ישר מספיק, השני כי הוא רוצה לישון עוד, השלישי מכל מיני סיבות כאלו אחרות. תגידו לי, לא קרה לכם שלחתם לישון ב-2-3 לפנות בוקר ובשעה 5 היה צריך להגיע לטיול יחד עם הסניף לצאת עם המשפחה ויצאו ב-5 בבוקר ואתם הייתם כמו עריות ליד הרכב?
לא
קרה לך דבר כזה?
אף פעם
אז כנראה לא יצאת לטיולים
בשביל לטיול בשטח המשפחה
לי
למה
לא הייתי כזה? יש לך עניין אחר עם המשפחה תפתור אותו עם החברים לא ישנת קבעו זמן, אתה בזמן, אתה לא בא, מתעורר, אה טוב, החבר'ה, יאללה, אני אמשיך לישון. טוב, בצד שני, בחלום, אתה קם כמו אריה. אבל לקום מהתפילה, אני עייף, לא ישנתי. זה מוסר כפול. מה תענה על זה? יש לך תשובה אמיתית? תשובה הגיונית. למה לזה קמת ולתפילה לא? הגיונית אין לי. משהו שמתקבל על הדעת. אין. איזה בושה. יש אחד שאומר, תשמע, הרב, פגשתי כמה כאלה. הרב, תראה, נורא קשה לי ללמוד גמרא, אני לא מסוגל ללמוד גמרא, זה גדול עליי. טוב, אתה מנסה והבחור בורח לי. ואחר כך אתה רואה אותו בכיתה י"ב יושב ולומד לפסיכומטרי. אתה אומר, רגע, אני לא הבנתי. מה, זה לא קשה? זה קשה לא פחות. איך בזה אתה משקיע כל כולך, אתה יושב שעות, אתה לא מוותר. בגמרא אתה עוזב כי קשה לי.
זה כסף.
זה מוסר כפול.
זה כסף.
זו בושה. מכיר מה היום יום. תראו את הסיפור שמופיע אצלכם, תדלגו בבקשה, למקור מספר 8. סיפור. סיפורים כולם אוהבים, המספר אליהו הנביא. זה סיפור ככה נפלא. מספר אליהו הנביא, אני אקרא. ילקוט שמעוני על פרשת ניצבים, רמז תף תף קופנם בהתחלה. מספר אליהו הנביא, פעם אחת הייתי מהלך, ומצאה לי אדם אחד, פגש בן אדם, והיה מתלוצץ ומרעיק בדבריי, היה צוחק עליו, יד דוס, יד דתי, מה אתה עם התורה שלך? מה זה בחייך? תפילו, צוחק על אליהו הנביא, על מה שהוא אומר.
למה?
שאלה טובה. אמרתי לו, מה תשיב ליוצריך ביום הדין? טוב, בסדר. מה תעשה ביום הדין שתעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, שאלתך למה לא קיימת מצווה זו, למה לא למדת את זה, למה לא עשית? מה תענה? אמר לי, אני אגיד לך מה אני אענה לו. בינה ודעת, לא ניתנה לי שאקרא ואשנה. אני לא יודע, לא מבין, אני לא נתנו לי מהשמיים שכל להבין תורה, להבין מצוות, להבין גמרא. לא יודע, אין לי, לא יודע. לא קיבלתי את זה. אמרתי לו, בני, מה מלאכתך? במה אתה עוסק? אמר לי, צייד. אני צייד. טוב, צייד, פה הכוונה לדגים, דייד. צד דגים. אני אמרתי לו, מי לימדך שתיטול פשטן ותארגן ומצודות ותשליחה לים ותעלה הדגים מן הים? רגע, רגע, אתה אומר שאין לך שכל? אז מי לימד אותך לקחת, לארוג רשתות, לחבר אותם, לקשור אותם, לדעת איפה לשים אותם בים, ללקוט דגים, להוציא... מי נתן לך שכל לזה? אתה אומר שאין לך שכל. אתה לא מבין, אתה לא יודע. מי נתן לך שכל לעסוק במלאכה שאתה עוסק? אמר לי, בינה נתנו לי מן השמיים, זה נתנו לי מן השמיים. אמרתי לו, תגיד לי, מה? ליטול פשטן, להרוג מצודות, להשליחם לים, לעלות בדגים מן הים, נתנו לך. דעה לבינה מן השמיים. ולברי תורה שכתוב בהם כי קרוב אליך הדבר מאוד לא נתנו לך? בינה ודעה מן השמיים, למה אתה עובד עם מוסר כפול? על מי אתה עובד? לשבת 3-4 שעות או שעתיים מול משחק מחשב ולא לזוז לשנייה, לא לשתות, לא לאכול, לפעמים גם לא לשירותים. 3-4 שעות, רעידת אדמה לא תזיז אותך. את זה אתה יכול. לשבת שעה מודף גמרא ולהתייגע אתה לא יכול? מוסר כפול. לשבת בבית הכנסת, בתפילה, להתמקד בתפילה ולא לדבר עם חברים. אתה לא יכול! אם חבר היה בא אליך באמצע המשחק, לא היית רואה אותו אפילו. הוא היה מדבר איתך, היית מזיז אותו. אבל בתפילה, זה מוסר כפול. על זה, אוי לנו מיום הדין. אוי לנו מיום התורכה. על מה תענה? איזו בושה. אין לך שכל ללמוד דברי קודש, אבל שכל ללמוד מדעים יש, מתמטיקה יש, אנגלית יש, וגמרא אין. תגיד לי, זה הגיוני מה שאתה אומר? זה עיוות הגדול ביותר שאפשר. יש סיפור על החפץ חיים, שמעתם עליו? יש פה מישהו שלא שמע על החפץ חיים? כולם שמעו על החפץ חיים?
כן.
שמעת על החפץ חיים? אז מסופר שהוא אמר שהעסק שבתורה, לעסוק בתורה, זה כמו ביזנס. אדם צריך להתייחס אל לימוד התורה כמו ביזנס. יש פה חלק מההורים שאתה פה, שלכם, שהם אנשי עסקים, יש להם עסקים. ואתם כילדים יודעים שהעסק לפעמים נמצא גם בבית, תמיד, ומדברים על העסק כמעט בכל זמן אפשרי. וכשיש את העניין בעסק, אז לא ישנים ולא אוכלים ולא כלום, הכל נדחה הצידה. כי העסק קודם. כל כך חשוב! שבן אדם לא יאכל ולא ישתה, כי יש לו זה עניין לפתור, עכשיו הוא חייב לארגן את המכירה או את הקנייה, או את השחרור מהמכס, או אני לא יודע מה. מתהפך העולם. הוא לא הולך לחתונה של אחיין שלו, כי כרגע בדיוק הוא סוגר חוזה. והוא יגיע מאוחר יותר, אבל בחופה הוא לא יהיה. כי מה לעשות? יש לי עסק. אומר לך חפץ חיים, ככה צריך להתייחס ללימוד התורה כמו לביזנס שלך. אתה לא מפסיק לדבר על הביזנס שלך, לא ביום ולא בלילה, לא בשבת, לא ביום כיפור, לא בראש השנה. אין רגע שהראש שלך לא בעסק. אתה הולך לישון עם העסק, קם בבוקר עם העסק וחולם בלילה על העסק. יש לנו מוסר כפול! מה עם התורה שהיא יסוד החיים? יסוד העולם? הקיום שלו? ולא יכלו אחיו לבנות אותו מפני שנראו מפניו. מה נענה לקדוש ברוך הוא? מה נגיד לו? שאנחנו עם מוסר כפול? איזו בושה. לכן אומר רש"י, מפני הבושה. זה חודר בפנים, זה קורע את הלב. אתה נמצא באיזה מקום חשוב, צריך להתקבל לעבודה. ולפני שמתקבלים לעבודה, אוספים את כולם, נאמר, באיזה מקום, נותנים להם הרצאה, מסבירים להם על העבודה. אתה גם שם תשב ותצייר תוך כדי הרצאה לקבלה לרעיון עבודה?
כן.
גם שם אתה תזוז ותשחק? אתה יכול לעזוב וללכת הביתה. עכשיו אתה תשב, כולך, לא תזוז, כי אתה רוצה את העבודה. אבל בשיעורים? כן. שיעורי קודש? למה לא? אפשר לשחק, אפשר לדבר, אפשר... הכל. מה קורה פה? איפה אנחנו חיים? האות אבי חי? האם אבא שבשמיים באמת חי אצלי? הוא באמת חי! זה אומר רבי אלעזר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אז מספר על חפץ חיים, כשהוא היה מחלק את הספרים שלו, שמירת הלשון, המשנה ברורה, אבל בעיקר שמירת הלשון, הוא היה מסתובב מחלק את הקונטרסים האלה, של הלכות לשון הרע. הוא היה הולך בעצמו עם שק, ממקום למקום, כדי למכור. שאל אותו פעם מישהו, למה אתה כל כך משקיע הרבה כסף ומרץ לכתוב ספרים, להוציא ספרים כדי לחזק את היהדות? מה זה מועיל? מה אתה עולה בנו?
כי כל דקה חשובה.
אמר להם, כמה אתם חושבים אנשים התעסקו עם הספרים האלה? אמרו לו, מעט, אנחנו רואים. ולא שיש לך עכשיו רב מכר. גם אוקיי, קטן פה, קטן שם. אתה רואה שאנשים לא משתפים, לא נכנסים לספרים שלך כל כך. אז כמה אתה ממשיך? אמר להם, אנחנו חיים באירופה, חיים בגלות. מה ראינו? ראינו נסיכים, פריצים, גויים, שיש להם פעם באיזו תקופה, יום שהם כולם הולכים לצוד ביער. מתארגנים סוסים וכלבים ונשק ומתפסרים וחפשים לצוד איזה אייל אחד, צבי אחד, זאב אחד, אריה אחד. כן, זה המשקל כמו שלהם. אמר להם, אני מחלק את הספרים אולי לצוד רב אריה אחד, רב זאב אחד, רב צבי אחד. יהודי אחד יהיה, זה מספיק, זה שווה לי. הסתכלות אמיתית ולא מוסר כפול. תחסוך מאיתנו את יום הדין ויום התופכה והבושה והכלימה שתוחז אותנו. יש סיפור יפה, שמעתם פעם על הרב שבדרון? אתה בטח שמעת. הרב שבדרון זצ"ל היה פה בירושלים, היה מגיד, מגיד שיעור בירושלים. מספר עליו, שום אחד הוא הולך ברחוב, ברחוב ירושלים, והוא רואה ילד קטן של השכנים, נופל, והוא נפצע. נופל, מה שנקרא, על הפנים. נפל במדרגה, לא יודע מה, נפל על הפנים, יורד לו דם, כולו גר, והוא בוחר. טוב, הוא רץ אליו, נרים אותו מהרצפה, ורץ לקחת אותו הביתה, שיטפלו בו. לא כמו היום, רצים למד הטרם, רצים בבית. השכינה, שהייתה אמא של הילד מרחוק, ראתה ילד בידיים של הרב שבדרון, והוא רץ, ויש דם, אז היא צעקה לו, יהיה בסדר, יהיה בסדר, בעזרת השם, היא רפואה שלמה. אבל היא רואה שהוא רץ אליהם, אז היא יורדת למטה, רואה את הבן שלה, מתחילה לצעוק, אוי, אוי ואבוי, מה קרה? התחילה להילחץ. אתם מבינים את האמת? שינו שני, כן, יהיה בסדר, בעזרת השם. כשזה נוגע אליך, אתה מתחיל לצעוק, הצילו. התוכחה שאנחנו נצטרך, סליחה, לעמוד לפני הקרוב, היא תהיה לא אם הספקת ללמוד את מסכת פלונית או קיימת את כל תרי"ג מצוות. כי הקדוש ברוך הוא יודע מה היה מצבו של כל אדם. התוכחה של הקדוש ברוך הוא תהיה על המוסר הכפוי שלנו. כשאנחנו מגלים פנים לאחד ולשני שעושה אותו דבר, מרשיעים אותו. יכולים לראות כמה הדברים מקוממים אותנו, ניתן דוגמאות מהחיים. אנחנו כאן ב-HTZ, כשמדברים ברוממות התקשורת, בחופש הביטוי, בחופש הדת, סליחה, וכשמישהו מהימין מדבר, סותמים לו את הפה ואומרים שזה לא חופש ביטוי, אלא הסתה. אבל כשמישהו מצד שני אומר את אותם המילים, זה חופש הביטוי. זה מוסר כפול, זה מקומם, זה מרגיז. זה קורה כל יום. לכן אנחנו כל כך מתרכזים. אם יש גופים במדינה שהורסים בתים של יהודים שנבנו שלא כחוק לפי חוקי המדינה העכשוויים, לא משנה אם הם צודקים או לא, ובמקביל מאות בתים של ערבים שנבנו באותו מצב, אותו דבר, נשארים במקום, זה מוסר כפול, וזה מקומם, זה מרגיז. לא הגיע הזמן שנצעק גוואלד? לא הגיע הזמן שנצעק הצילו על עצמנו? אנחנו עושים אותו דבר. ולא יכנו אחד לענות אותו, כי אין מה לענות על מוסר כפול. אם אתה אמיתי וישר, אין מה לענות. חוץ ומתבייש. מיד. לכן, התשובה שמצופה מאיתנו לשאלה, העוד ארי חי, היא תשובה אחרת. והתשובה האחרת, אני רוצה להשמיע לכם משהו, אבל אבקש להצטרף. ברגע שנתחיל לשמוע. רוב חוטים לא רואים את היער, אבל כאן זה תן עצר. מי נשאר את השיר עכשיו? לא יבייש, מי שר פה? מה שר כאן? רבותיי, אני מבקש לכולם. בהצלחה במלחמה נגד המוסר הכפול.
אמן.